שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ברוכים הבאים לכולם, ברוך הבא, יום שלישי, פעמיים כי טוב, שיהיה לכולם ברכה והצלחה. ברוך השם, אנחנו מתכבדים בחסד הבורא להתחיל חומש חדש, חומש שמות, כמו שאתם יודעים, חומש בראשית, סיימנו אותו שבת האחרונה, פרשת ויחי. עכשיו אנחנו מתחילים את חומש שמות. חומש שבו אביר הרועים, המנהיג הבלתי מעורר של בני ישראל בכל הדורות, משה רבנו, האדם הגדול מכל האדם אשר על פני האדמה, יוצא להושיע את העם ולחשוף אותם לקדוש ברוך הוא. בני ישראל נמצאים בארץ מצרים תקופה ארוכה, מתקדמים מבחינה כלכלית. אתם יודעים, בכל מקום שיש הצלחה כלכלית, בכל מקום שיש הצלחה כלכלית, יש שם גם יהודים. למעשה, כל האנטישמיות מבוססת על זה שליהודים יש כסף, הרבה הרבה כסף. והגויים, כל העמים שמסביב, תמיד רואים ומרגישים שהיהודים עושים את הכסף על חשבונם. הם מאמינים שהיהודים שולטים ב-90% מהכסף בעולם. יכול להיות גם שזה נכון, לא יודע. היהודים אנשים חכמים, אז יכול להיות שזה נכון. וזה בדיוק כמו שקרה, הם עבדו, התקדמו במצרים, הצליחו מאוד, פרו ורבו, גדלו. פרעה מזהה את זה. עכשיו נשאל רגע, פרעה היה בקשר טוב עם יוסף. היו בקשר טוב, יוסף היה הסגן הבלתי מעורר שלו, הסגן הכל יכול שלו. איך יכול להיות שפרעה פתאום מתחיל גזרות כל כך קשות על בני ישראל? יש שתי דעות רבי שמואל, אחד אומר שזה אותו מלך, פשוט נשתנו גזרותיו, ואחד אומר שזה בכלל לא אותו מלך. אותו פרעה הקודם נפטר, ויש פרעה חדש. מה זה פרעה? זה כמו שנגיד כינוי, הנשיא. הנשיא שמעון פרס, הנשיא אריאל שרון, הנשיא דוד לוי. כל אחד והתפקיד שלו, אבל יש לו שם לתפקיד, ופרעה זה שם של מלך מצרים. זה לא השם הפרטי שלו, זה השם של התפקיד שלו. אז אחד אומר שהתחדשו הגזרות שלו, ואחד אומר שזה ממש מלך חדש, שלא מכיר את יוסף. וגם אם נגיד שהתחדשו הגזרות שלו, איך יכול להיות שנגיד מה התחדשו הגזרות שלו? זה מלך שאהב את יוסף ואהב את היהודים מאוד, מה פתאום התחדשו לו הגזרות? אלא לא, מסבירים שמה שהתחדשו הגזרות שלו, ומה שהוא היה טוב לפני כן, זה לא שהוא היה טוב כדי להיות טוב. הוא היה טוב כי הוא חשב שזו טכניקה מסוימת, או מהלך מסוים כדי להפיל את היהודים. או ברע או בטוב, יש כל מיני דרכים להפיל את היהודים. איך אנחנו יודעים שבני מואב, מה הם עשו? הם הכניסו את היהודים, נכנסו לאוהל שלהם, והייתה מחכה שם אישה מבוגרת. היא אמרה לו, בוא תיכנס, בוא תקנה, בוא תהיה. ובפנים הייתה מחכה אישה מאוד מאוד יפה שהייתה מפתה את היהודי והיה עושה איתה עבירה. אז הם מתחילים בטוב, אפשר גם להפיל את היהודים להתבוללות ולחטאים ולכל מיני מקומות כאלה שלילים, גם בטוב. אז לא חייב שתהיה שליליות או אכזריות כדי להפיל את היהודים. אז זה אחת מהשיטות, גם הייתה, השיטה הזאת הייתה להיות טוב אליהם, וחלק אומרים שהוא ממש נפטר ונבחר מלך חדש. פרעה אומר, יושב, מכנס את המנהיגים של העם, אומר, תקשיבו, רואים שהם בני ישראל, הוא עם שהוא רב ועצום ממנו. מה זה רב ועצום ממנו? פירוש אחד, שהם יותר חזקים, הופכים להיות יותר חזקים מאיתנו, העם המקורי שגר במצרים. בפירוש אחר, רב ועצום ממנו, כל העוצמה שלו וההתקדמות שלו, הטכנולוגית, הרפואית, הכל, הכל זה מאיתנו. איך העם אחר נהנה מההצלחה הזו על חשבוננו, במקום שלנו, לזה אנחנו לא נסכים ומחליט ליצור גזרה כזו, גוזר גזרה, שהיא אומרת, כל בן שיוולד למשפחה יהודית, לוקחים אותו, משליחים אותו לאן? ליאור. יאור, סוג של נחל, ים, אגם, לא יודע בדיוק איך לתאר את זה. כל ילד שיוולד שהוא בן זכר, אם זו בת, תחיו אותה. כמעט לא בנויה ללחימה. כל הבן הילוד, היאור תשליחו. ככה בלי שום חשבון, בלי שום בעיות, להשליח את כולם. הולך כמובן לשתי המילדות העבריות, שיפה ופועה, ואומר להם לבצע את הפעולה הזו. כמובן הן לא מקשיבות בשום פנים ואופן. ממשיכות לילד את העבריות כרגיל. והוא מתלונן בפניהם ואומר להם, מדוע אתם ממשיכים לילד את הילדים הזכרים ולחיות אותם ולא הורגים אותם? היא אומרת לו, לא, אנחנו לא יכולים, היולדות היהודיות הן לא כמו המצריות, הן יולדות כבר לבד, אנחנו לא מספיקות להגיע, הן כבר סיימו ללדת. ואנחנו לא יכולות לשלוט בזה. ועל זה שהם התווכחו עם מלך מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה להם בתים. כתוב ויעש להם בתים. מה זה בתים? בתי לוויה, בתי כהונה, זה כמו כוח מסוים. יש להם איזה כוח מסוים שהם זכו שהלוויים והכהנים יהיו קשורים אליהם. זה המתנה של המילדות שלא הקשיבו לפרעה, שעמדו מולו ולא פחדו להתנגד אליו. משה רבנו נולד שלישי לראשונים וראשון לשניים. ככה קוראים למשה רבנו, זה השם של משה רבנו. שלישי לראשונים וראשון לשניים. מה זאת אומרת? שלישי לראשונים, היו לו שלושה אחים, בנישואים הראשונים של אבא שלו ואמא שלו, עמרם ויוכבד, היו שלושה אחים, נולדו שלושה ילדים. מי הם? אהרון, מרים, אהרון ומשה. מרים, אהרון ומשה, נכון? שלושה ילדים. משה, ההורים התגרשו, שפרעה גזר את הגזרה, כל הבן הילוד היאור תשליחו, התגרשו כל היהודים כמעט. התגרשו. מה הטעם להביא ילדים ולהרוג אותם? פשוט התגרשו. אז גם אמרה ויוחבת התגרשו. ובא אליהם מרים ואמרה להם, זה מה שמנהיג הדור עושה? מתגרש? כולם ילמדו ממך, בסוף כל העם מתגרש. אז אסור. אז הוא לקח באמת, הבין את הביקורת מהבת שלו, ולקח בחזרה את אשתו. יש מצווה להחזיר גרושתו. אדם חוץ מכהן, אדם שהוא גרוש, ומתחתן עם אשתו בחזרה, יש מצווה להחזיר גרושתו. זאת אומרת, אם באדם לא עשה את זה, הוא לא קיים את 613 המצוות. 612. אבל יש מצווה כזו, כמובן, לא, אין צורך, כמו שיש מצווה, מישהו אמר לי, אז אני אתגרש מאשתי, אני אעשה מצווה, אמרתי לו, יש מצווה לביקור חולים. תלך מישהו, תפרק אותו במכות, תלך לבקר אותו. זה לא הולך ככה, לא צריך לעשות את זה. אז כל מי שתכנן, אז לא, לא, אין צורך לעשות את זה, כן? כן, אבל המצוות שאדם יכול לקיים באותו הזמן, הכל הזה שבשבילו. זאת אומרת, לאדם שהוא בריא, שהנפש שלו בריאה והוא לא שותה, הוא חייב במצוות מסוימות, כמו כשרות, שבתות, כל המצוות האלה שאפשר לקיים אותן. לא מצוות של בית המקדש, נגיד, או מצווה של יובל, שאין היום יובל בימינו. לא המצוות האלו. מצווה שבקטגוריה שלו היא קיימת, והוא קיים אותה, כאילו קיים את כל התורה. וגם אדם שלא יכול לקיים מצווה, נגיד, שבית המקדש, למשל, היום אין בית מקדש, יש שם מאות מצוות שקשורות לבית המקדש. אין לנו בית מקדש, מה, אנחנו לא מקיימים את כל התורה? אין לנו מספיק שאנחנו לומדים על זה, מדברים על זה, משקיעים בזה קצת הבנה, מבינים את התהליך הזה, זה כאילו קיימנו את זה. אוקיי, זה... אז הוא החזיר את אשתו, ואז משה רבנו נולד ראשון לנישואים השניים, שלישי לנישואים הראשונים, אחרי מרים ואהרון, וראשון לנישואים השניים. הבנתם? זאת אומרת, הוא היה בחור, ובמידה מסוימת הוא היה בחור. כמובן ראו את משה רבנו וראו שהיה לו אור גדול, נולד מהול, ראו אותו ממש... אי אפשר לתאר, אי אפשר להסביר. ישר היא הכינה תיבת גומי כזו, עם מצי גופר, עם זפת, כיסתה אותה טוב טוב. אתם יודעים, קר, קר, בנילוס, קר מאוד בלילות, כמו שהיינו עכשיו, ראינו מה היה לנו השבוע הזה, ברוך השם, גשמים, שפע, תודה לאל, אבל היה מאוד קר, גם שמעתי נתקעו בירושלים אנשים, והיה שם ממש מדינת עולם שלישי, ברוך השם. אבל זה מראה לך, לפעמים, תשמעו, שימו לב, זה היה בדיוק באיזה צום זה יצא. עשרה בטבת, למה אנחנו צמים בעשרה בטבת? כי באותו יום התחיל מצור על ירושלים, לא יכלו להיכנס ולא יכלו לצאת. לפני 2000 שנה. היה מצור על ירושלים, לא יכלו להיכנס, לא יכלו לצאת. מצור. עשו הרשעים האלה, עשו מצור עליהם, עד שהרגו אותם והחריבו את המקדש. בדיוק בעשרה בטבת, מצור על ירושלים. ממש, מצור. מי עשה את המצור? לא החיילים, השלג. אי אפשר להיכנס, אי אפשר לצאת. דיברתי שם אנשים, אין חשמל, השם ישמור ויציל. ממש, כמו מצור לכל דבר. אנשים חיפשו חשמל לאנשים שנניח זקוקים לחשמל באופן תמידי, שלא נושמים באופן עצמוני. הם צריכים מכונת הנשמה, וזקוקים לחשמל אחרי שהגנרטור מסתיים, ואחרי שהרזרבה מסתיימת, הם צריכים זקוקים לחשמל, כמה ימים לא היה שם חשמל, כמעט מתו אנשים שם, השם ישמור ויציל. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לפעמים מסמן לנו, אנשים אומרים, אני רוצה שהקדוש ברוך הוא יתגלה, שידבר, שנראה שהוא קיים, ואז אני אעשה את כל המצוות שלו. אבל זה לא יקרה. למה זה לא יקרה? בפעם האחרונה שהוא התגלה, מול 3 מיליון אנשים, מול 4 מיליון, 6 מיליון, 3 מיליון, 4 מיליון, כל אחד והדעה שלו, מול המון המון אנשים, מיד כמה ימים אחר מכן, הם עשו את חטא העגל. עבודה זרה, אחרי שהוא התגלה, שתי דיברות ראשונות. עבודה זרה. אז אתה אומר לעצמך, אתה חושב שאם הקדוש ברוך הוא יתגלה, אתה באמת תשמור? לא. הנס, כשהוא מתרחש באופן טבעי, הנס שהוא מתרחש באופן טבעי כבר, הבן אדם לא מייחס אליו חשיבות, הוא נהפך אצלו כהרגל. אז זה לא משנה מאיפה יצא הקדוש ברוך הוא, ירד מהשמיים, יביא ברכים. אבל מה? מדי פעם הוא מדביק לנו מול הפנים מציאות מסוימת, שאנחנו צריכים קצת לחשוב, להבין, לראות את הסימנים שמסביב. לראות, דבר כזה כל כך ברור ומבורר ובהיר, אי אפשר להתעלם. אז כשיש מציאות של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז צריכים גם לקיים את המצוות עד כמה שאפשר, כל אחד והרמה שלו, כל אחד וההתחזקות שלו והרמה שלו, בצורה הנכונה, כדי שתהיה יציבות. אז כמו שאנחנו, משה רבנו נמצא ביאור, בתוך הטבע שלו, ואני יודע מה אתה חושב עכשיו, נמצא בתוך הטבע שלו, אחותו מרים, בתצב מרים, יושבת מאחור, מסתכלת, רואה שהכל בסדר, ברוך השם. מתיה ביתו של פרעה, שהייתה אישה רוחנית מאוד, צריכים לדעת, היא נכנסה לגן עדן בחייה, זאת אומרת, 10 אנשים נכנסו לגן עדן בחייהם, והיא אחת מהן, שנכנסה לגן עדן בחיים, זאת אומרת, היה לה כוח רוחני מאוד 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 חזק, והיא הלכה לטבול. הרי למה הם היו הולכים ליאור? פרעה, צריכים להבין שפרעה היה אומר שהוא אלוהים, לא שהוא מלך, שהוא אלוהים, שהוא לא אוכל ושותה כמו כל אדם, שהוא לא מתפנה, שאין לו צרכים כמו כל אדם, שהוא לא חולה כמו כל אדם, שהוא אל. הוא היה אומר שהוא אל. אז בכל זאת, הוא לא אל, הוא בשר ודם. עד שהוא ימות זה יתגלה, אבל עד שהוא לא ימות זה לא מתגלה בינתיים. אנשים חושבים שהוא מת, שהוא חי. אז מה עושים? צריך ללכת לשירותים, לא? מה עושים? הולכים ליאור. למה הולך ליאור? היאור הזה, אני רוצה לכבד אותו בברכה שאני מגיע אליו. הוא מאוד שמח, הדגים מאוד שמחים שאני מגיע ליאור, העצים שהם מסביב מאוד מלבלבים. כשאני מגיע ליאור, אני רוצה להשפיע מהברכה שלי על היאור, ושם הוא היה עושה את הצרכים שלו ואת הכל. זאת אומרת, מקום שלא רואים. זה היה פרעה, לי יאורי ואני עשיתיני. זה כך הוא היה אומר, זה היה הביטוי שלו. לי יאורי, זאת אומרת, היאור הוא שלי, ואני עשיתי את עצמי. כמובן שזה לא יכול להיות מבחינה לוגית שהוא עשה את עצמו, כי אם הוא עשה את עצמו, הוא כבר היה, אז למה הוא צריך לעשות את עצמו? מי שהבין, הבין, מי שלא הבין, יחשור, אז אם הוא היה, בשביל לעשות את עצמו, הוא כבר היה, מה הוא צריך לעשות את עצמו? אבל איך תסביר את זה לאיזה מצרים מטומטם לפני 2000 שנה? 3,000, 4,000. בכל מקרה, מתקדמים, בתיה הולכת עם הנשים שלה, והייתה אישה רוחנית מאוד מאוד חזקה, רואה את הטבעה, היא שולחת את היד שלה, היד מתארכת, יש דעה אחת שאומרת, ותשלח את המתה, אמה זה יד, התורה אומרת, אמה זה יד, ותשלח את המתה, חלק אומרים שהיא שלחה את האמה שלה, שזה נקראת משרתת שלה, שתביא את הטבעה, וחלק אומרים שהיא שלחה את המתה, את היד שלה, והיד שלה התארכה, למרות שזה מן העשר, היד שלה התארכה והיא משכה את הטבעה אליה. מה מסביר, מה הרעיון, שזה למה התארכה היד שלה? היא ידעה שהיא לא תגיע לשם. אם היא תפשיט את ידה לעבר הטבע, ידע, זה רחוק ממנה. אבל הייתה לה אמונה כל כך חזקה, שלמרות שזה קשה, למרות שזה חסום, אני לא אגיע לזה, אין היגיון שאני אצליח בזה, שלחה את המתה, את היד שלה, והיד שלה השתרבבה והתארכה, והגיעה לטבע ומשכה אותה. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו רואים לפעמים דברים בחיים שלנו, בתהליכים, או עם הילדים, או עם המשפחה, או בחיים, או בפרנסה, או בבריאות, איך נתמודד עם זה? איך נגיע לזה? איך נצליח? איך נתקדם? איך נשיג? הבן אדם רואה את הדברים האלו ואומר לעצמו, אין, אני לא אצליח. אני לא, אין לי אפשרות להצליח. אין סיכוי, אין סיכוי. זה בן אדם כזה, גם עכשיו אם הוא יתאמץ ויביא פועלים שיעזרו, הוא לא יגיע לטבע הזו. אבל אם האדם מודע לזה שהוא לא יצליח, כי הוא הגיוני, כי הוא רואה שזה רחוק ממנו, אבל הוא שולח את ידו, הוא עושה את ההשתדלות, פחות עושה השתדלות, הוא מאמין ש... הוא עושה משהו מסוים, פועל פעולה מסוימת, ומהשמיים יפתחו ויפעלו את כל הפעולות האחרות, אבל הוא עושה משהו מסוים, האדם הזה יקבל עזרה מהשמיים בצורה ברורה, כמו שביתו של פרעה קיבלה את העזרה הזו. אז הרעיון שאנחנו לומדים מהתהליך הזה, שראינו כאן כרגע, שהיא לא סירבה לשכל שלה, וגם לא הסכימה עם השכל שלה. מה זאת אומרת? היא לא סירבה לשכל שלה, של לנסות משהו. אני יודעת שאני לא אגיע, אבל אני אנסה. היא לא סירבה לזה, כי זה נקרא לא הגיוני. אבל היא לא סירבה לזה, וגם היא לא הסכימה עם השכל שלה שאמר לה שזה לא הגיוני. זאת אומרת, היא עשתה פעולה רוחנית, לא שכלית. והיא הושיטה את ידה, והיד פשוט נמתחה. כל מי שרוצה להשיג דבר מסוים, אסור לו, תשמעו, עסק שיושבים אנשים לפני כן ומתכננים אותו בדפים ובניירות, העסק הזה סיכוי גדול שהוא לא יצא לפועל, שהוא לא יתקיים, תכנון באוויר. עסק שהתחיל בקטן, התחיל משהו מסוים. קייטרינג נגיד שהתחילה לעשות בבית לאנשים, שכנים, לדודים, לחברים, לסביבה הקרובה, למעגל הקרוב, התחילה לעשות להם כל מיני תבשילים, כל מיני עוגיות. אם אנחנו נפתח את העסק הזה שיש בו כבר השתדלות ראשונית ועשייה ראשונית, הוא יצליח יותר מעסק חדש. גם קייטרינג, אותו דבר שאני אקים אותו עם ניירות ודפים וסרגלים ומהנדסים ורואי חשבון וכו' וכו'. תוכנית עסקית. אז אנחנו צריכים להבין שההשתדלות, אני יודע מה אתה חושב, חיים, תיזהר. שמה כבר. השתדלות, נכון, השתדלות עסקית היא מחויבת, כמובן, תוכנית עסקית היא מחויבת, השתדלות היא מחויבת, הגיונית, לעשות אותה, זה בסדר גמור. אבל העשייה הראשונית תמיד חשובה יותר ומשפיעה יותר. חייבים לדעת את זה. זה בכל תחום בחיים, צריכים לדעת את הדבר הזה. העשייה, תן יד, תקום, תתחיל, תזיז משהו. לפעמים האדם נותן לעצמו חומות ועוד חומות ועוד חסימות. איפה הוא יגיע, לאן הוא יגיע? העשייה הראשונית יכולה לפתוח לאדם פתחים שהוא לא ציפה להם, הוא לא חשב עליהם, והוא לא דמיין שהם יגיעו לו. והם יגיעו לו. הוא יצליח בהם בסופו של דבר. זה העניין של העשייה הראשונית. אז כן, היא ראתה את התינוק, היא ראתה, היא זיהתה מיד שהוא מעול, היא זיהתה מיד, היא שמעה את הצליל של הקול שלו, היא ראתה את האור שיש לו בפנים. מיד מיד הבינה שזה התינוק הזה, הוא מילדי העברים, ילד מיוחד, ניסתה להעניק אותו, לא היה מוכן, רק 3 טיפות של החלב שלה, נגעו לו בפה, הוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן לנוק ממנה. הוא בכה, 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 היא חיפשה עזרה, מרים יצאה מהמחבור, אמר לה, תשמעי, אני יכולה להביא לך מנקת מן העברים שתעניק אותו, הביאה לה את אמא שלו, את יוכבת. ובאמת היא אמרה לה, כאילו כביכול שהוא לא הבן שלה, והיא העניקה אותו באמת. בדיוק העניין באמת כמה חשוב להסביר, הייתה אישה אחת שמגיעה לה בעל שם טוב באופן קבוע. כל חודש, כל חודשיים, כל חצי שנה הייתה מגיעה אליו. כל תקופה מסוימת הייתה מגיעה אליו. מבקשת ממנו, הרב, בבקשה, אני רוצה להיכנס להיריון. אני מתחננת, רוצה להיכנס להיריון. ככה כל הזמן מבקשת, מבקשת, לא נכנסת, לא נכנסת. עוד פעם, לא נכנסת. כי יש, צריכים להבין, יש לפעמים ברכות שלא כדאי לברך את הבן אדם, למרות שהוא רוצה. לא נכנסת, לא נכנסת, לא נכנסת. יום אחד היא באה אליו בצעקות, אני כבר לא יכולה, אני מס לי בבקשה הזה. אמרת, תשמעי, מה שאת רוצה יהיה, גוזר שיהיה לך הריון השנה. גוזר, זה יש הבדל בין מברך לבין גוזר. נכנסה להיריון, אותה תקופה בדיוק שהוא אמר לה, נולד לבן יפה תואר, ממש, משהו מיוחד עם קליטה מדהימה, רוח מדהימה, אין אפשרות להסביר את זה. בגיל שנתיים שהיא גמלה אותו מהענקה, היא רצה לבוא להגיד לבעל שם טוב, תודה רבה. היא באה עם הילד, כל המשפחה, הביאו אותו לבעל שם טוב, הביא לו נשיקה בפה, הסתכל עליו, החזיר לה אותו, הגיע לבית, טק, התינוק נפטר. הם היו באלם גדול, מיד מיד חזרו לבעל שם טוב, זה היה לפני 250 שנה, 300 שנה. מיד מיד הגיעו לבעל שם טוב, התחילו לצעוק, מה עשית? רקת אותו, מה עשית לנו? מי שמכיר את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה גאון גדול מאוד, היה מבין את נפש האדם בצורה אבסולוטית. הוא אמר, תשבי רגע, תרגע, אני רוצה לספר לך סיפור, אחר כך תצעקי. אמרו, מה סיפור? מת לי, תעזור לי, תחיות. אין, הוא נפטר, מה לספר סיפור? לפני כמה שנים, כמה עשרות שנים, במדינה סמוכה, באירופה, היה מלך אחד. למלך הזה לא היו ילדים. הזמן עובר, מתקדם, אין ילדים. מתחיל לחשוב, הממלכה שלי העשירה, מסגשגת, מאוד מאוד מוצלחת. יש לי יהלומים בשפע, אבני חן ככל הים. למי יהיה כל זה? לסגן שלי? מי הוא? מה הוא? אני חייב ילד. הלך לכל הרופאים, הלך לכל הסגולות, לכל המחשבים, לכל הפתרונות שהוא חיפש, לא מצא שום דבר. הכל נעלם ממנו, כלא היה, נכנס למראה שחורה. הגיע אליו היועץ, אמר לו, מה קרה? אמר לו, את הסיפור המוכר. אמר לו, מה הבעיה? תקשיב, כמה יהודים יש לך במדינה? אמר, יש אולי 5,000, 7,000 יהודים. כמות מכובדת. מה הבעיה? אתה לא יודע שאם היהודים מבקשים משהו מהקדוש ברוך הוא שלהם, הוא משנה עולמות בשבילם? אמר, יופי, יודע מה? אם אתה מביא את הרב של היהודים, אני מבטל לו את המיסים, מבטל להם את החובות, נותן להם מתנות, בונה להם כיכרות, בונה להם בריכות, רק שהתפללו ש... אומר, לא, 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 לא. ככה לא עובדים עם היהודים. היהודים, תיתן להם מתנות, יגידו לך תודה רבה, יום טוב, יחייכו וישכחו ממך, לא יתפללו עליך, לא יתייחסו אליך. היהודים, איך עובדים איתם? גזרות. תגזור עליהם גזרות. תאמר להם שתוך 3 חודשים, אם אני לא, אשתי לא נכנסת להיריון, כולכם מגורשים מהמדינה. ותיתן גזרות קשות, תציב שם את הצבא מסביב למחנה היהודי, לקריה היהודית, ותראה, אמר לו, מה, ככה, בלי סיבה, אמר לו, ככה תעשה אם אתה רוצה ילד. יום אחד לקהילה היהודית נכנסו אנשים, חיילים עם החותמות של המלך, הסבירו להם את המצב, כינסו את כולם בבית הכנסת, הסבירו להם את המצב, היסטריה. זה מקום שהיה מייחס, היה לו יחס מאוד מאוד חם ליהודים. ממש, בתחום. חשבו שזה מתיחה, חשבו שזה צחוק, לא הבינו מה קורה, יום, יומיים, שלוש, אחרי כמה ימים רואים שהם רציניים, החיילים מתקדמים לעבר הקהילה היהודית וסוגרים עליה, ממש נכנסו לחץ, התחילו להתפלל, תעניות, שקי אפר, תיקונים, לא ישנים, מוכרים. חודש וחצי, המלכה בהיריון, לא מרגישה טוב, סחרחורות, שחרות, נכנסה להיריון. 9 חודשים עוברים, נולד ילד, מדהים, 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 יפה עיניים, מדהים, חכם, בצורה בלתי רגילה. חיפש המלך במדינה את הכומר הכי הכי טוב שיש, שילמד אותו. לימודים זה דבר חשוב. הביא את הכומר הבכיר ביותר במדינה. סגר אותו עסקה, נתן לו סכום מאוד מאוד מכובד, אמר לו, אני רוצה שלמד את שלי משעה 9 עד שעה 5 בערב, את כל הלימודים, כל מה שאתה יודע. אני חושב שאת שלי הכי, הכי, הכי חכם במדינה, ויש לו אפשרות. הקומר דיבר איתו כמה דקות, אמר, יש לילד שלך אינטליגנציה גבוהה מאוד, ילד חכם מאוד 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 ברמה מאוד מאוד גבוהה. סליחה, חשוב לציין, כשהקדוש ברוך הוא ראה את הצער של היהודים, הוא לא רצה לתת להם לאותו מלך ילד, באה נשמה גבוהה של צדיק מאוד מאוד גדול, והיא אמרה, אני מוכנה לרדת ולסבול בשביל העם היהודי, מוכן לרדת מהגן עדן שלי, ולסבול בשביל העם היהודי, ולהיכנס לנשמה של האהובה של התינוק של המלך, ולתת לה, הסכימה הנשמה, דבר שהוא בדרך כלל לא, הנשמה לא מסכימה לו, והיא ירדה לתינוק, וככה נולד התינוק הזה, והכומר מדבר איתו, אומר, הוא מאוד מאוד חכם, רק מה אני מבקש, לא מתשע, מ-10, כי מ-7 עד 10, יש לי 3 שעות, שאני יושב עם עצמי, עושה מדיטציות, מתחבר לאלוקים עם הצלב שלי ועם הכוח שלי ומקבל כוחות מהכוחות של ה... בשלוש שעות כאלו, אף אחד לא מפריע לי בחדר, אף אחד לא נכנס, אף אחד לא מדבר. אבל בסדר, בקשתך התקבלה, רק תתחיל למד את הילד. מתחיל למד את הילד, הילד מאוד מאוד חכם, הוא גם סקרן. מה קורה מ-7 עד 10 בחדר הזה? איכשהו עשה עסקה עם אחד מהמנהלים אדמיניסטרטיביים של המלון, של הארמון, ביקש ממנו את המפתח, השיג את המפתח של החדר, 8:30 פותח את הדלת, רואה את הכומר, עם תפילין לומד גמרא. הכומר רואה את זה, כולו התעלף. אסור במדינות... את הכומר, שהוא אמר שהוא בחדר, שלא להפריע לו, הבן של המלך. הוא רואה את הכומר ככה לומד גמרא, כולו היה באלם, הוא לא הבין מה זה, הוא לא ידע מה זה, הכומר התעורר ככה מהאילפון שלו, אומר לו, בבקשה ממך, אל תספר, יארגו אותי, זה דת, יארגו אותי, גזר דינו, בבקשה, אל תספר. אני אמר לו, מה זה? אמר לו, זה יהדות, מה זה יהדות? תסביר לי, מה זה יהדות? ילד היה מאוד מאוד חכם. נשמע, אני לא רוצה ללמד לך ש... אם אתה לא מסביר לי עכשיו מה זה, אני הולך לאבא שלי ואני אומר שאתה לומד כמו היהודים, שאתה דתי, שאתה מזויף, אתה לא כמר אמיתי ויריגו אותך. עכשיו למד איתו קצת גמרא, הילד היה מאוד מאוד חכם, אחרי כמה חודשים אמר לו, תשמע, אני רוצה להתגייר. אני רוצה להתגייר, זה החוכמה האמיתית, זה התורה האמיתית, אני רוצה להתגייר. אמר, תקשיב, פה אתה לא יכול להתגייר. אין מצב שתתגייר פה, אבא שלך לא יקבל אותך, מה תגיד לו? אני ספקתי את כל החוכמה, הבנתי את כל השיטות, הבנתי את כל הרעיונות, אני רוצה עכשיו ללכת ללמוד במקומות אחרים בעולם. במזרח הרחוק, במקומות יותר עם סגנונות שונים, ללמוד חוכמות שונות. אבא שלו אמר לו, בסדר. הלך, התגייר, נכנס לקהילה היהודית, ושם הוא למד תורה, והיה לרב גדול מאוד מאוד מפורסם, והחזיר הרבה נפשות לאביהם שבשמיים, ונפטר. הגיעה אותה הנשמה הזו, הבן של המלך לשמיים. בן אדם כזה שתרם מעצמו בשביל לעזור לקהילה היהודית, נשמה כזו שירדה, בשביל לעזור לקהילה היהודית, מישהו יכול להגיד עליה משהו רע? ישר לגן עדן, סופר גן עדן היא תקבל, מה שהיה לי לפני כן. באה מידת הדין, שמידה מאוד מאוד קשה, אמרה לו, אני מוצאת בו משהו שלילי, מה משהו שלילי שמצאת בו? 2 ימים הוא ינק מגויה, מהמלכה. ואז הוא צריך לרדת לתיקון. בשמיים זה אין רחמים, זאת אומרת, יש מידת הרחמים, אבל בשמיים זה מאוד טכני. נכון, אבל בשמיים, אז תכף אני אסביר על זה, אולי היה השם, הוא היה קטן, תכף אני אסביר, דקה אני אסביר גם על זה. אז מידת הדין קבע שהוא ירד ל2. ויודעת מי זה התינוק הזה? זה התינוק הזה שהבאת לי, זה התינוק שלך, הוא ירד ל2, ואת לא צריכה לסמוח איזה, אם, מי זכית להניק במשך 2. ואז היא נרגעה והבינה את זה. עכשיו, באמת, שאלה קצת פילוסופית. רגע, אבל הוא קטן, מה הוא השם? תביני משהו. בשמיים, הבן אדם עצמו, עכשיו, אני אשאל לך שאלה. את התארגנת, יש לך פגישה מאוד חשובה, התארגנת, התלבשת הכי יפה שאפשר, כמובן צנוע ומכובד ויפה, וקר מאוד, שמת כמה מילים, ואת מאורגנת, והכל מסודר. הולכת ברחוב, עובר רכב, היא עוברת את שלולית, מתיז עלייך את כל המים עם הבוץ. זו אשמתך? ממש לא. הלכת במדרכה, ואשמת הרכב, שלא נהג נכון, נהג מהר מדי, והשלולית עפה לכל עבר ולא התחשב בסביבה שלו, או שזה אשמת העירייה שלא עשתה ניקוז טוב, לא משנה, בטוח שזה לא אשמתך. להתקלח ולהחליף בגדים, תעשי את זה? להחליף את הבגדים המלוכלכים, תחזרי לבית, תחליפי בגדים, נכון? למרות שאת לא אשמה. אותו סיפור בדיוק. לא משנה אם הוא אשם או לא, ברגע שהוא התלכלך רוחנית, הוא רוצה לנקות את זה, הוא לא רוצה להיות עם הלכלוך הזה. זה לא משהו שהוא אשם בו או לא אשם בו. אבל הוא החליט, הוא יכול לספוג את זה, אבל הוא החליט לנקות גם את זה כדי להיות במושלמות מסוימת. הבנתם? יפי, זה הרעיון. השמיים שם הדינים מאוד, מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים. זה כוח מאוד חזק. ברוך השם, משה רבנו נכנס לארמון המלך, מתקדם מאוד, כמובן, כמו שאנחנו יודעים, מכירים את הסיפור המפורסם, פרעה חושש, הוא רואה ילד מאוד מאוד מוצלח, יושב לידו, כביכול כמו הנכד שלו, אבל לוקח ממנו את הכתר, מניח אותו על הראש שלו, הוא רואה פה, שואל את הקוראים בכוכבים, האסטרולוגים שלו, אומרים לו, כן, באמת, יש עכשיו כוח חזק ליהודים, עכשיו יש להם מנהיג חדש שמתפתח, וצריך להיזהר, ויכול להיות שזהו הבחור הזה, שאתה מגדל בתוך הארמון שלך. מה נעשה? כמו היום אצל המדענים, יש כל מיני מבחנים. אתם יודעים, מדען עושה חקר לתחום מסוים, יש לו מבחנים. מבחן הקצין והפקיד, מבחן, למשל יש מבחן המרשמלו. שמעתם על זה? לא שמעתם על מבחן המרשמלו? לקח אחד החוקרים, קבוצה של ילדים, הושיב אותם בחדר סגור עם מצלמות, אמר להם, בבקשה, תבחרו אחד מהממתקים. כל אחד בחר ממתק, מרשמלו, סוכריה, לא משנה מה. אמר להם ככה, תקשיבו טוב, אני יוצא לכמה דקות, אתם נשארים לבד עם הממתק שלכם. אני אומר לכם, אם תתאפקו ולא תאכלו אותו עד שאני אגיע, אתם מקבלים ממתק נוסף, אותו דבר בדיוק. כמה דקות, תחכו בסבלנות, אני אביא לכם עוד אחד. אם אתם רוצים לאכול, תתחצו על הכפתור, ואני אבוא, ואני אשר לכם לאכול. אבל אם אתם לא אוכלים, אתם מקבלים כפול שתיים. חלק מהילדים, בכלל, עוד לפני שהוא יצא, כבר אכלו את המרשמלו, חלק מהילדים חיכו קצת ואכלו, חלק מהילדים לקיקו, שיחקו איתו, חלק מהילדים הסתובבו, עצמו את העיניים כדי לא לראות אותו, לא להתפתות אליו. מחקר. 25 שנים אחר כך, לקח את כל הילדים האלו, בתוצאות חד משמעיות, הילדים שלא התאפקו, נמצאים בעבודה נמוכה, לימודים ברמה נמוכה, אישה ונישואים ברמה מאוד נמוכה. הילדים שהתאפקו מוצלחים בכל התחומים. היו מוצלחים, זה מחקר מדעי, זה לא תיאוריה, מחקר. היו מוצלחים בכל תחום שהם נגעו בו. בלימודים היו בטופ, במשפחתיות הם היו בטופ. אז מסבירים שם שההתאפקות היא גורמת לאדם להצלחה מסוימת. זה דבר, אימפולסיביות, התאפקות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. כן? תחיית סיפוקים בדיוק. הבנת חיים? לעשן? שילך, למה לא? אתה יכול ללכת לעשן, אבל אחרי השיעור. אז כמה דקות. תשב. ממשיכים. הוא גם עשה מבחן פרעה. מה הוא עשה? לקח קערה מוזהבת, זוהרת, שם בגחלים לוחשות, ולקח קערה מצד ימין, זוהרת, שם בה אבנים טובות ויהלומים. שמו את משה לפני שני הקערות, שתי הקערות האלו, אמר פרועים משה רבנו, לוקח את היהלומים והזהב, זאת אומרת, הוא רוצה לקחת לי את הכתר ואת המקום, הוא חכם, הוא מבין, בגיל כזה קטן, מה יותר טוב? יהלומים, וזה נראה אותו דבר, שני מזוהרים צבעוניים. איפה הוא יודע שיהלומים יותר טוב? כנראה שהוא הולך להרוס לי את המלכות, אני אהרוג אותו. משה בא לגוע ולקחת את היהלומים. בא המלאך מיכאל, נראה לי, או גבריאל, והזיז לו את היד לגחלים. נגע בגחלים, שרה, פילת קטן, ישר מה עושה? שם בפה, עוד יותר שרף לו את הלשון, מאז הוא חוות פה, הוא חוות לשון. הפך להיות מגמגם. משה רבנו יוצא לבחוץ, רוצה לראות מה, מה קורה עם אחים שלו. בני ישראל, רואה אותם סובלים. ראה מצרי, מרביץ ליהודי, תפס את המצרי הזה, ראה מה הוא עשה גם בבית, תפס אותו, נתן לו מכות חזקות, הרג אותו, קבר אותו מתחת לאדמה. למחרת הוא יוצא, רואה שני עברים, שני יהודים, רבים ביניהם. אומר לה, רשע, למה אתה קרעך? למה אתה מרביץ לו? אומר לו, מי שמך לשר ושופט עלינו? מי אתה בכלל שאתה תקבע עלינו? אתה יודע, אנחנו ידענו, יודעים את הסיפור על המצרי. שמענו על הסיפור על המצרי, מה שאתמול, מה שעשית לו. אז תתחיל להירגע לפני שנמסור אותך למלוכה. יהודי, כן? דתן ואבירם. שני כוכבים, נשמע אותם בהמשך גם. משה הבין שהתגלה העניין של השר המצרי הזה, שהוא הרג, מיד ברח. תפסו אותו, ובסוף לא הצליחו להרוג, בסוף הדבר הוא ברח. הגיע למדיין, יושב שם שפת הבאר, הבנות של יתרו רוצות לשאוב מים, לא מצליחות, הרועים לא נותנים להם, נאבק בשבילם, נותן, מה? לא, זה יותר מאוחר, יותר קדימה, זה, עם הסלע זה יותר מאוחר, זה כבר שבני ישראל יצאו ממצרים. אז הוא הגן עליהן, ובאמת השקו את הצון, חזרו לבית, אבא שלהם היה כהן גדול, יתרו, של העבודה זרה, הוא רואה שהן חוזרות מוקדם, הוא אומר להם, מה קרה? אולי יש שם איזה אחד עברי שהוא עזר לנו וכו'. עליהם, מה סולד? ונתתם לו להיות, תביאו אותו לפה. ראה, התחתן עם ציפורה, נולד להם ילד, ברוך השם, עשו ברית מילה בסופו של דבר. משה רבנו, לפני כן ראה את הסנה. הגיע למקום, ראה את הסנה בוער, ואיננו קל. הסנה בוער והוא לא נאכל. שזה רעיון שאנחנו לפעמים, ההיגיון שלנו, מתעתע בנו. הרבה פעמים אני נתקל באנשים שחושבים שעכשיו מה שהם רוצים ומה שהם צריכים ומה שהם יודעים שהם צריכים זה הדבר הכי טוב עבורם. הרבה פעמים אני שומע מקרים שאנשים, אני רוצה את הדבר הזה עכשיו, איך אני אשיג את ההתקדמות הזו, איך אני אשיג את הדבר הזה, את המציאות הזו, איך אני אגיע לזה, מה אני עושה, איך אני משיג, מה השיטות, מה לעשות, איפה, מה הסגולה, תביא לי תיקונים, קניות. אנשים לא יכולים לקבל תובנה אחרת מהדעה שלהם כלפי הדבר שהם רוצים אותו. כי ידוע שבן אדם מרגיש, בדרך כלל מרגיש על עצמו יותר טוב ממה שבן אדם אחר מרגיש עליו. זה דבר שידוע. אבל לפעמים גם בן אדם רואה משהו מסוים, והוא לא מפרש את זה נכון. האדם צריך לשים לב מה עומד מולו. משה רבנו ראה את האש, שבוערת על סנה, שהוא סנה זרדים, שאמור לעלות באש במהירות אפסית, בפסיא המהירות, זאת אומרת, מיד לעלות באש, הוא רואה שהאש שורפת את הסנה, אבל הסנה לא נשרף. לפעמים אנחנו רואים דבר שהוא מול העיניים שלנו, הוא כל כך ברור לנו, ואנחנו עדיין מחפשים בו ספקות, ולפעמים אנחנו רואים דבר שהוא כל כך ספק בשבילנו, אנחנו מחפשים בו את הפלוסים. אנחנו צריכים ללמוד להעריך את המציאות שמולנו בצורה הנכונה. איך עושים את זה? שיטה פשוטה. כשהבן אדם מודע לעצמו, הוא יכול לשאול את עצמו שאלות. ואם הבן אדם ישאל את עצמו שאלות, הוא יכול לקבל גם תשובות נכונות. אם אני עושה דבר מתוך אימפולסיביות, או נותן לפחד לנהל אותי, זה הבעיה החמורה שיש כמעט לכל, הפחד של האנשים מנהל אותם. זאת אומרת, הבן אדם פועל מתוך פחדים מסוימים, או שלא יהיה לו, או שחד שלום כן יהיה לו מחלות או משהו כזה, או שלא או שכן, אבל הפחדים האלו, משני הכיוונים, מנהלים אותו. וניהול הפחדים הגדול ביותר גורם לאדם לעשות טעויות צעד אחר צעד, והוא מוביל למעשה לפחד שממנו הוא ניסה להתחמק. דוגמה, אישה רוצה להתחתן, אוקיי? דוגמה נפוצה, אישה רוצה להתחתן. תראו מה זה, משהו מצחיק. לא יודע אם זה מצחיק, אבל זה מציאותי. האישה רוצה להתחתן יותר מהגבר ב-150%. האישה רוצה להתחתן יותר מהגבר פי 3. והגבר הוא זה שמציע את הנישואים. אוקיי? האישה רוצה להתחתן יותר מהגבר פי שלוש, והגבר הוא זה שמציע את הנישואים. מה זה אומר? זה לא שהגבר מציע את הנישואים כי הוא רוצה להציע נישואים, זה מה האישה גרמה לגבר לעשות או לפעול לפי המידות שלה. זאת אומרת, יכול להיות שבאדם יהיה בזוגיות 7 שנים ולא יציע לאישה שלו נישואים. עכשיו ישמע, זה דבר שעשו. כי היא לא גרמה מזה. איך היא גרמה לזה שזה לא יהיה? כי היא רצתה יותר מדי. הפעילה עליו לחץ, מפחד. כשאני, תקשיבו משהו. אם עכשיו מגיע לכם לבית, דופק לכם בדלת, טק, 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 באמצע היום, ב-11 בבוקר, סוכן מחירות מעוניו, והוא רוצה למכור לכם שואב אבק של חברת אלומת שם מסין. הוא ממליץ לכם על השואב אבק בצורה ברוטלית, בלחץ. ככל שהוא מלחיץ יותר שתקנו את השואב אבק, אתם מתחילים לחשוד שיש פה משהו לא כשר. או שהוא מוכר לנו לוקשים. כי אם זה באמת דבר, או שיש אנשים שאומרים, תשמע, העסק שלי מרוויח 50,000 שקל בחודש, בוא תשקיע איתי 1,000,000 שקל ותרוויח. אם הוא מרוויח 50,000 שקל, מה אתה צריך אותי? או שיש אנשים שמוכרים שיטות, שיטה להצליח בבורסה, שיטה להצליח בעסקים, שיטה להצליח בעסקים קטנים, שיטה להצליח בחוץ לארץ. יפה מאוד. אם השיטה הזו כל כך מוצלחת, למה אתה סופר? למה אתה לא בבורסה? תשמע, אז כשהאישה, אותו דבר, כשאישה מקרינה את הלחץ שלה, אז הגבר אומר לעצמו, יש פה משהו שאני לא מזהה עדיין, אני אחכה, אני אחכה. ברוב המקרים, לא תמיד, לפעמים יש גם גברים שרוצים להתחתן, אבל רוב המקרים, 80% זה אנשים, אין אלו שקובעות מתי הם התחתנו. צריכים לדעת. אם אישה תהיה חכמה, היא יכולה להתחתן מיד. מיד. מה זה להיות חכם? חכם זה כוח מוח. זה כוח, זה אותם אותיות. כוח של המוח. חכם זה כוח של המוח. מה הכוח של המוח? בלדעת מתמטיקה? לא על זה אני מדבר. הכוח של המוח זה לשלוט ברגשות. אם יש כוח למוח והוא שולט ברגשות, אז האישה יכולה להצליח בזוגיות, הבן אדם יכול להצליח בעבודה, בעסק, בכל תחום. איך? לשלוט על הרגש. עכשיו, איך אני יודע מה הרגש הזה? אם הרגש הזה מגיע ממקום של פחד, איך אני יודע את זה? כשהרגש מתעורר בי פעם ב-10 דקות, ואז פעם ב-7 דקות, ואז פעם ב-5 דקות, הוא הולך ומתגבר, תדעו שזה רגש, זאת אומרת, נניח דוגמה, דוגמה מפורסמת שהיא מאוד רלוונטית, אני משתמש בה המון, אבל היא מאוד מסבירה את הרעיון. נפגשו לשידוך, הייתה שיחה טובה, היה קשר טוב, הייתה פגישה שנמשכה שעתיים פלוס. כל הסימנים מראים שזה הולך קדימה. למחרת, כמו בהמון מקרים, אין טלפון מהצד שלו. אין טלפון, לא מצלצל, לא הודעה, לא בוקר טוב. היה נחמד, ניפגש, זה מה שאמרו בסיום של הפגישה. למחרת אין טלפון. מתחיל עכשיו תהליך של פחד. מה הפחד? עד שהיה משהו טוב, והרגשתי שאני טובה בהכל, ולא הייתי ביקורתית כלפי עצמי בזמן הפגישה, כי הכל הלך טוב, ואין טלפון, כנראה יש בעיה מסוימת שאני לא מודעת אליה, שהיא קיימת בתוכי, ואני לא מודעת אליה. אז מה אני אעשה? אולי כן, אולי לא, מתחיל הפחד. נקר באדם. ואז נתקשר, אני אשלח הודעה, נבדוק, אני אתקשר לשטחנית. אין לה כוח של המוח. יש לה כוח של הרגש ששולט על המוח. אבל אם היא תאמר לעצמה, אני מאמינה בהשם, אני מחכה בסבלנות, נכון שיש לי את הרצון לצלצל ולהראות את עצמי. יש הבדל אם אני רוצה להראות את עצמי. יש הבדל בעסקים ובין זוגיות. עכשיו תשמעו משהו. אם אני מנהל של חברה מסוימת, מנכ"ל של חברת כתר פלסטיק, סתם. אני לא הבעלים, אני המנכ"ל. ואני מקבל 200,000 שקל, 100,000 שקל בחודש. זו המשכורת שלי, כאילו שזה עסק שלי, ממש כמו שזה עסק שלי. קוראים לי דוד לוי, דוגמה. ואני המנכ"ל של כתר פלסטיק. ואני עובד, רץ מכאן לשם, עובד את העבודה שלי ומצליח. מצד שני יש מנכ״ל של חברת פולקסווגן, דוגמה. עוד פעם, מנכ״ל, לא בעלים. הוא עובד גם, קבל אותו סכום, עובד, אבל מה? בכל מקום שהוא מגיע אליו, הוא מציג את עצמו, יוסי כהן, מה שלומכם, יוסי כהן, מנכ״ל, מדבר עם אנשים, כל זמן שיש לו אפשרות לדבר ולתקשר עם הבן אדם שמולו, אם זה תקשורת, אם זה רעיונות, כמובן עם אנשים פשוטים שקונים את האוטו שלו, הוא לא ידבר כי הוא המנכ״ל הראשי, יש סוכני מחירות, אבל כל אדם שהוא יתקשר איתו וידבר איתו, הוא יציג את עצמו, אז בשבילנו המנכ״ל הזה יצטייר בעינינו, האזרחים הפשוטים, כאילו שאנחנו מכירים אותו, כאילו שאנחנו בקשר איתו, הוא כמו חבר שלנו, יוסי כהן של פוספגן, מכיר אותו, של סלקום, מכיר אותו, כי אנחנו רואים אותו, אנחנו מרגישים אותו. אבל המלכה השני שגם עושה עבודה טובה, הוא יהיה תקוע במקום שלו, וכשהוא ירצה למכור את עצמו, ב-2 מיליון, 3 מיליון שקל בשנה, הוא לא יקבל את זה כמו המנכ״ל שכן מציג את עצמו. זאת אומרת, פרונטליות היא חשובה בזמן מסוים, במקרה מסוים. עכשיו, אם הבחורה רוצה להיות בקדמת הקשר כבר בתחילתו, היא גורמת ללחץ מהצד השני, היא גורמת ללחץ, הבן אדם לא יהיה מוכן לקבל אותה. הוא לא יהיה מוכן לקבל אותה, בשום פנים, הוא לא יהיה מוכן לקבל אותה, כי הוא יחשוב שיש פה איזה טריק של מחירה, שהוא לא מזהה מה, כמו בדיוק איש מחירות, שרוצה למכור את עצמו, אז אתה מתחיל לחשוש, בדיוק אותו דבר, רק אפילו שאיש מחירות צריך את זה בצורה אגרסיבית, כדי שהבן אדם יבין את זה, בזוגיות מספיק, פיסה קטנה של התנהגות כזו, בשביל להפיל את הזוגיות הזו. את הפגישות האלו, את הדרך הזו. הכוח של המוח, החוכמה, זה סבלנות. סבלנות, סבלנות, רוגע ושלווה. זה מה שחשוב, כדי באמת להבין איך ההתנהלות של גבר ואישת, איך ההתנהלות צריכה להיות, איך באדם צריך למכור את עצמו, כי מה הבן אדם רואה? הבן אדם רואה את מה שאתה מציג מולו. באדם רואה את מה שאתה חושב, מה שאתה מקרין. אתה יכול ללכת לאירוע, להסתכל מסביב, כולם שמחים, הגברים רוקדים צד ימין, אנשים מצד שמאל שמחים ורוקדים ומאושרים, ואתה רואה אנשים שרוקדים, אבל אתה רואה, כל אחד מאיתנו יכול לזהות את זה, שאין להם שמחה, הם רוקדים ושמחים, אבל יש להם עננה על הפרצוף, נכון? מזהים את זה? או נמצאים במקום שמח, אתה רואה, או שקבוצה, כל המשפחה יושבת, יש אחד, יושבים, אוכלים, אבל יש לו עננה על הפנים. יש משהו, קורה משהו. מה זה? זה בן אדם שהעצב אצלו הפך להיות כהרגל יומיומי, עד שהוא כבר הולך לאירועים או למקומות שמחים, כי הרי האדם שעצוב לא יכול ללכת למקומות שמחים, הוא לא יכול ללכת, קשה לו. אבל אדם שכבר הולך למקומות כאלו, זה אומר שכבר זה נתפס אצלו. זאת אומרת, הוא רק צריך פריקה של כמה שעות מהמציאות שהוא חי בה. וזו השליה, מה זה אומר? אם אני רוצה לברוח ממקום מסוים, נניח אחרי יש בן אדם שיש לו עצב, והוא רוצה לברוח מהמקום הזה, אז הוא הולך חס שלום לעשות אלכוהול, לשתות אלכוהול, או לשתות סמים, או לעשות כל מיני דברים כאלו שהם לא כל כך מתאימים. דברים כאלו שכדי לברוח, הוא הולך למועדונים או דברים כאלו שהם לא כל כך מתאימים. וכדי לברוח, אז הבן אדם הזה מה הוא גורם? הוא גורם שהפחד יזהה שהוא בורח ממנו. אתם מכירים את זה שאם כלב רודף אחריכם או נובח עליכם, אסור לכם לברוח? שומעים, מכירים את זה נוח. למה אסור לברוח? אם תברוח, הוא ירדוף אחריך. הוא ירדוף אחריך מהר, ויתפוס אותך בסוף. עדיף לא לברוח, עדיף להישאר במקום, כמו עם נחש, לא לזוז. אז זה דבר גם בפחד. אם אתה תברוח, הפחד יראה שאתה מפחד ממנו, שהוא ישתלט עליך, הוא יקבל כוח יותר חזק, והוא יגבר עליך, בסופו של דבר. אז אנחנו צריכים להיות בזיהוי כלפי הפחדים שלנו. יופי, אחר מגיעים ללחץ, פחד, חרדה. זה לא שיעור על חרדות, אבל ניתן. חרדה יכולה להתבטאות בהמון המון המון תחושות. לחצים בלב, לחצים בחזה, כאבי ראש, חחורות, דפיקות לב מועצות, עזעה, צממורת שעולה במורד הגב, יורדת ועולה במורד הגב, תחושות של לחץ, הצורך לזוז ממקום למקום, הוא לא יכול להיות במקום אחד, הוא מרגיש פתאום שהוא הולך ונהיה כבול. משהו, חיים, הסיגריה ניצחה אותך. התה, שמענו על התה הזה. תה. הבן אדם לא יכול להיות באותו מקום, לא יכול להיות באותו מקום, הוא מרגיש שהכל סוגר עליו, הכל לוחץ, הוא מרגיש אדום בפנים, הוא מרגיש לה, הוא לא יודע מה יש לו, הוא כבר מתאר את הדמיון. אני גיליתי איזו תשובה. מה זה גיליתי? בסייעתא דשמיא, הכל בסייעתא דשמיא. תשובה הכי טיפשית שיש. ואני עושה את זה עם כמה אנשים, אני אומר לכם, באמת, אני עושה את זה עם כמה אנשים עכשיו, סתם, במקום כל השיחות והטיפולים והבלבולים, בוא. יש לו מגן, שמת לו מגן. במקום... במקום כל... בוא נעשה משהו. אני הגעתי למסקנה. היה איזה מקרה, ואמרתי את זה לאיזה אבא אחד שיגיד לבן שלו שיעשה את זה, כי הבן היה מקשיב לי, ולא רצה לדבר איתי בטלפון באותו רגע, כי אני אשפיע עליו, אני פחד שאני אשפיע, לא משנה. אז אמרתי לאבא שהוא יגיד לו, כאילו, צד שלישי, וזה עבד. ואז אני הבנתי מה זה. קודם כל אנחנו צריכים לדעת שבן אדם שיש לו חרדות, אנחנו צריכים להבין את זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בתורה הזו של החרדות, שהיום היא משתלטת על כל העולם כמעט. אני אומר לך, זה פשוט זה מפחיד. אנשים שמגיעים אליי לפגישות פרטיות לפעמים, ואני רואה אנשים כאן, אני אומר, מה הוא צריך ממני? מי אני בכלל? ילד בן 30, מה? תראה, זה בן אדם גדול הוא. ואז הוא פותח את הלב, ואתה שומע דברים, אתה רואה, פה, בן אדם בכלל, הכל זה מסכה. סתם דוגמאות, שאתה רואה בן אדם שמצליח בחיים שלו, ולא מסוגל להיפתח לאישה שלו, לא מסוגל להיפתח למשפחה שלו, נסגר בו, בעסקים הוא מאוד חברותי, בבית שלו הוא נסגר. אתה רואה אנשים, חרדות, הכל זה חרדות. אז אני אמשיך את ה... קודם כל, הדבר הבסיסי שצריך לדעת על חרדות, שימו לב טוב, בן אדם חרדתי, קשה לומר את זה, אבל זה חשוב שתשמעו את זה, בוחר להיות חרדתי, מעוניין להיות חרדתי, אוהב להיות חרדתי, מכור לתחושה של החרדות. מאיזו סיבה? מהסיבה שבסופה של החרדה יש את תחושת ההקלה. לא קרה כלום בסוף. הנה, ענו לטלפון הזה, הם לא עשו תאונה וכולם מתו. הנה, בסוף זה סתם היה איזה חד שקורים, זה לא גידול. הנה, התנחתה, המטוס נחת. אף אחד לא מת, לא הייתה התרסקות. התחושה הזו של מה אתם מחייכים? יפה, התחושה הזו של ההקלה, שהיא מגיעה פעם אחר פעם, גורמת לאדם להתמכר אליה. אוקיי? להתמכר אליה. התחושה הזו של ההקלה של השחרור, הנה, שקיבלתי את התוצאות, הכל בסדר. הנה, חזרו. התחושה הזו של השחרור מהשרירים התפוסים והלחוצים, זו תחושה מאוד נוחה ונעימה, בעיקר לאחר הזמן שאתה מרגיש שאין לך כלום בחיים פתאום, הכל קודר, הכל נופל עליך. אתה מבין, זו התחושה של חרדה, זה בדוק. יש הבדל בין דאגה לחרדה, אני תכף אני אסביר גם את זה. את התחושה הזו, אנשים אוהבים את התחושה הזו ומחורים אליה, חלקם גם מחורים אליה, וזו בעיה מאוד מאוד קשה, זה צריך לטפל בזה קודם כל. באדם שמגיע אליך ורוצה להיפטר מהחרדות, הוא אומר, אני רוצה, אני מסתי, זה עושה את הקצב של החיים, הורס לי את הבלה. הוא, אל תאמין לזה, הוא עדיין לא רוצה לצאת מהחרדות. יש לו בעיה, קודם כל ראשונית, צריך להיפטר מהרצון לקבל את התחושה הזו של ההקלה. וליצור, וכשאני, שימו, יש שני מחשבות לאדם, מחשבה פנימית, מחשבה חיצונית. מחשבה פנימית יוצרת אצלו את הסיטואציות של הפחדים, כדי שהוא ירגיש משהו מסוים, וירגיש את תחושת ההקלה. זאת אומרת, אתה מייצר לעצמך את החרדות. זה משהו מדהים, מדהים, אני אומר לכם את זה בוודאות. מה המסקנה? מה זאת אומרת מסקנה? משהו שחשבתי לעצמי. השאלה ששאל זה מחשבה חיצונית, מחשבה שאת מודעת אליה, שאת יושבת, שאת רואה את הקורס, המחשבה החיצונית. המחשבה יותר ברורה. מחשבה פנימית היא מחשבה ש... למשל, לדוגמה, מחשבה פנימית, דוגמה למחשבה פנימית. אם אני אשמע שאחד האנשים שחשובים נגיד, שאני מעריך אותו ומעריץ אותו, נתפס בקלקלתו ועשה את הטעות מסוימת, כל מה שיהיה קשור לאותו אדם, ונפגעתי ממנו, כל מה שיהיה קשור לאותו אדם, אני מדבר אתכם על באדם מפורסם, לא באדם שקשור. אנחנו רואים מישהו מפורסם שלא קשור לנו, אנחנו נרגיש סוג של שנאה או כעס על האדם הזה, זו מחשבה חיצונית. אבל אם נניח הוא לבש סוודר מסוים שיש לכם אותו גם בבית, אתם תרגישו במחשבה פנימית סוג של שלילה של התחושה שלילית כלפי הסוודר הזה למשל. זה מחשבה פנימית. מחשבה פנימית היא מחשבה שלא לא משפיעה, לא משפיעה בצורה ברורה על המעשים שלנו, אלא בצורה מאוד נסתרת ומאוד לא מובנת. אוקיי? תת מודע, מחשבה פנימית זה תת מודע. זאת אומרת, פשוט זה שם כזה יותר מדי, הפך לי יותר מדי ליצני, תת מודע. כל בן אדם, אני מטפל בתת מודע, לא יודע, לא מבין בזה. שטויות, זה הפך להיות שם יותר מדי מסחרי. אז מקום הזה מחשבה פנימית, זה יותר מתאר את המצב באמת. אז המחשבה הפנימית היא משפיעה. כן. למשל עכשיו אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה איך אני יכול להשפיע לך על המחשבה הפנימית, למשל. אוקיי? אני רוצה לספר לך ששבוע שעבר הייתי בתל אביב והייתה לי הרצאה מול 500 אנשים ודיברנו שם בדיוק על הנושא הזה. והנושא הזה גם דיברתי עליו כבר לפני 4 שנים במקום אחר, ליד אלת, שם היה שם איזה מושב, גם הסברתי את הנושא הזה, ועמדה מישהי מהקהל ושאלה בדיוק את השאלה ששאלת עכשיו. סתם, דוגמה המשפט, סתם. עכשיו במחשבה החיצונית את מחכה לסוף הסיפור. זאת אומרת, מה קרה עם אותה מישהי ומה התשובה שעניתי לה? במחשבה הפנימית הכנסתי לך, הוא מופיע מול 500 אנשים, לפני 5 שנים יש לו כבר ניסיון גדול, גם באלת הוא מופיע, בואו, הוא כל הארץ, כל הכבוד לו. זה מחשבה פנימית, אוקיי? זה מאוד מתוחכם, זה לא יודע אם זה מתוחכם, מי שיודע לעשות את זה, יודע לעשות את זה, מי שלא, לא. וגם במחירות משתמשים בזה. אז זה הרעיון של מחשבה פנימית חיצונית, כמובן שיש לזה עוד רבדים, רק נתן סתם דוגמה בשביל להסביר עליה ממש בצורה פשוטה. עכשיו, המחשבה הפנימית לפעמים גורמת לי להיכנס לחרדה כדי לקבל את התחושה הזו. אוקיי, זה הדבר הראשון, הבנתם אותו? בן אדם קצת מכור לתחושה של ההקלה. עכשיו, מה אני הגעתי למסקנה? זה דבר שהוא מאוד מאוד טיפשי, וכמו שזה דומה כאילו לסיטואציה כזו שבן אדם אומר, קשה לי, ואתה אומר לו, אל תדאג, יהיה בסדר. זה ממש תשובה על אותו דבר, אבל אני לא יודע, זה משפיע, אני לא יודע איך זה משפיע. בן אדם נמצא בחרדה, נניח, תנו דוגמה חרדה הנפוצה היום, מה אתם חווים, מה שאתם מרגישים? ניקח משהו רפואי? לא. משהו כלכלי? לא, כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו, אבל התשובה היא פשוטה לכל החרדות שיש. יופי, הרופא התקשר, הגיעו הבדיקות, תגיע, רוחו, זה, השם יעזור. כן. קודם כל, מקרה כזה, מי שלחוץ, אני לא יודע, אסור לומר את זה, מי שלחוץ לא ייקח סיכון, לא ילך לרופא באותו יום. אם הוא יתקשר אליו עוד יומיים, שידע שיש בעיה, שירוץ. כי אם אין בעיה, הוא לא יתקשר אליו שום. ממשיכים, אבל לא תמיד זה בעיות, אתם יודעים, לא תמיד זה בעיות, בדרך כלל זה ויטמינים, הם מחויבים להודיע גם על ויטמינים, גם על לחץ דם. כן, לא, מה? תקשיב מה התשובה. האדם נמצא בחרדה, מתקשר אליו הרופא, אומר לו, תקשיב, תגיע, הבדיקות הגיעו, דחוף תגיע. אוטומטית כבר, אם הוא היה רעב, הופך להיות צבע. אם הוא היה לחוץ לעשות משהו מסוים, פתאום יש לו את כל הזמן שבעולם. פשוט, הבן אדם, הופך להיות בן אדם אחר, הצבע שלו מתחייף להיות לבן, הוא מרגיש קצת קור בגוף, הוא לא יכול לדבר עם אף אחד פתאום, הוא נכנס לסוג של תחושה שהנה, חרב עליו עולמו. מה אומרים במקרה כזה? שימו לב טוב, זה לא קשור לשיעור, אבל נכנסו לתוך זה איכשהו, הובלתם אותי, זה בסדר. מה הוא עושה באותו רגע? אני אומר לכם, תקשיבו משהו פשוט. אני יודע שזה שמע לכם פשוט, אבל כשהבן אדם עושה את זה בצורה אמיתית וברורה, הוא מצליח. הוא יעשה עצמו נשימות עמוקות, קודם כל להסדיר את קצב הלב, כי קצב הלב מאוד משפיע על תחושות הגוף, שבן אדם מרגיש את הלב שלו מקפץ, הוא נכנס לפחדים שבאמת קורה משהו רפואי, והוא מתחיל לתאם עמדות, הנה באמת אני מתחיל להרגיש והנה זה תתר, מתחיל לעשות אישורים לכל מיני תחושות שהיו לו לפני כן, והנה הוא כבר קבע איזה מחלה יש לו ואיזה טיפול הוא יעבור, מתי זה יקרה ואיך הוא ימוד ואיך תהיה הלוויה ומה יאכלו בשבעה. יש לו כבר הגיע לסוף העולם. יאמר האדם באותו רגע, שימו לב טוב, יעשה נשימות עמוקות, תרגיע את קצב הנשימה. היום אפשר לדאוג כבר, שבוע שעבר בא אליי מישהו, בדרך לי את הלחץ דם ואת הלב בטלפון. שמתי אצבע על המכשיר שלו, אמר לי את הכל הפרטים, הכל. משהו מדהים. לא יודע, אנחנו עושים את זה, אבל עושים את זה. יסדיר קודם כל את הקצב לב שלו. לא יירגע. נשימות עמוקות. חמצן, קצב לב, חמצן. חמצן, הרבה חמצן, הרבה, הרבה חמצן. נגיד הסחרות, יאמר לעצמו, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין ביכולת של הקדוש ברוך הוא. אם יש מחלה קשה, אני מקבל אותה באהבה, בשמחה, ברוך הבא. אני מוכן לקבל אותה, מוכן לחוות אותה, אני לא מפחד ממנה, אני מזמן אותה אליי, שתגיע בלי שום בעיה, אני לא מפחד. מה? תגיד את זה לעצמך, המוח שלך, תקשיבו משהו, זה העניין. המוח שלך, כשאתה אומר את זה כמובן בקול, לא בשקט. חייב להיות מקום קצת נפרד מאנשים, שאין שם אנשים, להיות לבד, ורק אז לומר את הדבר הזה. אבל אתה אומר את זה בקול ברור ורגוע, וחשוב שהכל יהיה רגוע. לא להגיד, שיעבור בכל המחלות, כל המחלות לא אכפת לי, זה לא יעזור. אתה מדבר מתוך הפחד, מתוך החרדה, החרדה מנהלת אותך עדיין. אתה מסדיר את קצב הלב, מסדיר את הנשימה, או שמשל הולך איזה פחד שלא תתחתן, הולך איזה פחד שלא תצליח בעבודה. לא משנה, כל פחד. תנשום עמוק, תנשום עמוק, תסדיר את קצב הלב. אין בעיה, תפחד, אין בעיה, אבל קצב הלב יהיה מסודר, יציב, ותאמר לעצמך, אני מוכן לקבל את זה, אני מוכנה לקבל את זה, אין לי בעיה להסתדר עם זה, אני יכול להתמודד עם זה, יש לי כוחות נפש עצומים, מה שהקדוש ברוך הוא מעניק, אני מקבל באהבה, ואם זה זה, שיהיה. יהיה מה שיהיה, מה יכול להיות, יהיה את זה, נתמודד עם זה, ימותו, ימותו, כולם שוכחים בסוף, כולם מתים, נהיה חולים, כולם נהיים חולים, לא יהיה כסף, נסתדר, לשכת הסעד תעזור, לא משנה. אתה נותן לעצמך את התיאורים הכי מפחידים מבחינתך, אבל אתה מסכים איתם, אתה חרד, זה חשוב להבין את זה, דקה עוד פעם נסביר, אתה חרד כי אתה לא רוצה את זה. אתה חרד כי אתה לא רוצה את זה. אתה לא רוצה לאבד שליטה, אתה לא רוצה שהחברים שלך, המקרובים שלך ימותו, אתה לא רוצה להיות חולה, אתה לא רוצה לאבד את הפרנסה, אתה לא רוצה להיות רווק, אתה לא רוצה, אתה רוצה להתגרש, לא משנה, כל אחד והצרה שלו. אתה חרד שזה לא יקרה, שזה כן יגיע או שזה לא יגיע, אתה תלוי מה הפחד שלך. אבל אם אתה מסכים לזה, ולומד להכיל את זה, אתם יודעים מה יקרה, אני אסביר לכם, זה משהו מאוד מדהים. החרדה תתבלבל. היא תתבלבל. החרדה, תחשבו, זה כמו אישות חיצונית שנכנסה לכם לתוך הגוף. ממש ככה. היא תתבלבל. משהו פה לא יהיה בסדר, משהו פה לא לוגי. אם החרדה קיימת והוא כן רוצה את זה, אז למה יש חרדה? ופעם, פעמיים, שלוש, ארבע פעמים, ארבע פעמים תעשו את זה, ארבע פעמים. אבל תעשו את זה בצורה מושקעת. גם אם לא תראו תוצאות פעם ראשונה, פעם שנייה, כי אתם מודעים לתהליך הזה, אתם עושים לעצמכם סוג של משחק שאולי אנחנו עושים את זה סתם, כמו שאמרתם. פעם ראשונה, פעם שנייה, תגידו את זה בכל. פעם שלישית, פעם רביעית, תרגישו הקלה. אתם תרגישו הקלה, ואני אומר לכם, ואם אתם תתמידו לומר את זה כל פעם מחדש, בצורה שאני אומר, בצורה הרגועה והשלווה, בקול אחר מהקול שלכם, בטון אחר, בטון מתמשך, בטון מתנגן, נכנס, חודר לתוך המוח שלכם, אתם תרגישו יותר טוב. בלי כדורים, לא אומר שזה מעלים את החרדות, אבל לפחות זה מרגיע. ממש מרגיע, אבל ממש. אני אומר לכם, אנשים שהיו במצב קטטוני, והם עשו את זה. השבוע היה לי מקרה אחד, לפני כן היה לי עוד מקרה, זה פשוט עובד. לא יודע איך זה עובד, לא יודע למה זה עובד, יכול לשער. החרדה מזהה שהבן אדם לא מעוניין בפחד הזה, לא מעוניין, מעוניין בסיטואציה שממנה הוא חרד, היא מתבלבלת ויכולה לאט לאט להיעלם. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, היא נעלמת. פשוט מאבדת עניין באותו אדם. צריכים להבין את זה. ויש אנשים שכבר מרגישים יותר טוב, זה לא משהו שהוא הרבה זמן, כמה חודשים, שמרגישים יותר טוב וזה עוזר להם, בסייעתא דשמיא כמובן. ובלי כדורים, ובלי פסיכולוגים, ובלי טיפולים, ובלי... ממש. אבל האדם צריך להיות מודע לעצמו, וצריך ממש להאמין במה שהוא אומר. גם אם הוא לא מאמין פנימית, אבל להאמין במה שהוא אומר, שעכשיו הוא עושה את זה, את התהליך הזה, ואני אומר, אני מוכן לקבל את זה, אני לא מפחד מזה, אני יכול להתמודד עם זה, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוחות להתמודד עם זה, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, טוב, אני מוכן לקבל את זה, מוות, מחלות, איפה הדוקטור הזה? יאללה, בואו לקבל בשורות רעות, אני לא מפחד מזה, לא מעניין אותי. והשלב השני, שהוא מקבל בשורה טובה, אם לא קרה כלום, ברוך השם, בדרך כלל לא קורה כלום, הוא לא נהנה מזה. אתם צריכים להבין, אסור לנו, הוא צריך להמשיך כרגיל. אוקיי, בסדר, לא קרה, מה שקרה, מה שהשם מחליט, תודה רבה, ועובר הלאה. לא נהנה מהתחושה הטובה. כשאני נהנה מהתחושה הטובה, אתה גורם לעצמך עוד פעם להיכנס ללופ הזה, אתם צריכים להבין את זה. לא נכנס לתחושה הטובה. זאת אומרת, שם אותה בצד, עושה משהו אחר מיד. איך אנחנו מחליפים מחשבה? תראו, המחשבה שלנו, המוח שלנו עובד בצורה של ימין ושמאל. זאת אומרת, הצד הימני, כשאדם מדבר איתך, אוקיי? והוא מסתכל, אם אני אגיד, הוא יושב מולך, הוא מסתכל לצד ימין שלו, אוקיי? אז מה שהוא אומר, הוא מוציא את זה ממידע קיים. לא. המוח הוא הפוך. עכשיו, כשאדם, את שואל, איך קוראים לי אמא שלך? ולבית, איזה כתובת גרתם? באיזה כתובת גרתם? באיזה עיר? כמה זמן את למדת בבית ספר יסודי? וכמה זמן היית בצבא בדיוק? יופי. עכשיו, כשהיא אמרה 3 שנים, היא הסתכלה... זה מה שאני אומר, זה שקר. זה מה שאני אומר, כשהיא אמרה 3 שנים, היא הרימה את העיניים צד שמאל, היא שקרה. היא לא אמרה אמת. אני יודע שלא שמת לב, אבל המוח שם לב. כן. לא קשור, אני גרמתי לה שתגיד 3 שנים, אני בלבלתי אותה בשאלות ששאלתי אותה. כי המוח הוא ימין ושמאל, אני לקחתי אותה לילדות, לקחתי אותה להורים, לקחתי אותה לבית ספר, אני לא יודע איפה היא, אז זה אמרה 3 שנים. ימין זה אמת, בדרך כלל, כי כשאני מסתכל לצד ימין, אני חושב, כן, כן. יש אנשים מסוימים שזה הפוך אצלם, אבל כן, אבל בעיקרון, ימין, צד ימין, זה המקום השמאלי של המוח, לא. צד ימין, זה המקום השמאלי של המוח, המקום השמאלי של המוח, שם נמצא המידע הפיזי, זוקוס, השמות שאני זוכר. אם אני מסתכל לצד שמאל, זה צד הימיני של המוח, הצד הימיני של המוח, שם נמצאת הרוחניות, האומנות, הדמיון, משם אני יכול לשלוף מידע שהוא גם לא אמין. אוקיי? אם אני מסתכל שמאלה, שלי, אז זה אומר שאני עכשיו ממציא משהו. כן. כן, הצד הימני זה האמת. אז המוח בנוי בצורה כזו, אז מה אני רוצה להסביר? שהוא בנוי, איך אני משתלט עליו? הוא בנוי בצורה כזו ש... אם אני אשאל אתכם שאלות, כל מיני, אם אני אשאל אותו שאלות על כיוונים או על מספרים, משהו בתהליך שלך, איפה אתה גר, מה הכתובת, המוח יתבלבל מצד ימין לצד שמאל, יהיה לו בלבול, ואז יהיה אפשר להכניס לבן אדם איזו אינפורמציה מסוימת למוח שלו, משהו, על ידי בלבול של זהות של הכיוונים של המוח. וצריכים לדעת שכשאדם נמצא בחרדות, אם הוא ישים לב, רוב הזמן העיניים שלו יהיו בצד שמאל, כי זה לא אמיתי. רוב הזמן העיניים שלו יסתכלו לצד שמאל. אם תשימו לב לעצמכם, כשאתה בחרדות, העיניים שלך יסתכלו לצד שמאל. וגם כשאדם בוכה, גם בבכי, אם אדם בוכה מעין ימין, זה משהו פיזי, אם אדם בוכה מעין שמאל, הרי העיניים דומות לא באותה רמה. אם אדם בוכה מעין שמאל יותר, אז אפשר לדעת שזה משהו שהוא זוגי. אם אדם בוחר מעין ימין, אפשר לחשוב שזה אולי משהו כלכלי, בית. אם זה מעין שמאל, שזה הדמיון, הרגש, הרוח, משני עיניים הוא בוחר, אבל בעין שמאל הוא יותר מטפטף. אז אפשר להגיד שחד שלום פגיעה בזוגיות, או משהו ברוחניות, משהו כזה. זה, יש בזה, אם הוא בוחר, אם בוחר בעין שמאל, כן. זה, משני עיניים אתה בוחר. אבל אין דבר כזה שאנשים בוכים בשני העיניים, ושני העיניים מטפטפות באותה מידה. אין דבר כזה. אחד מטפטף יותר. את לא מרגישה תמיד שיש בסוף, את מגרה עדיין אחד יותר? זה תמיד ככה, זה תלוי לפי... יש דעה כזו, לא אומר שזה מוכח מדעית, לא ניסיתי את זה, אבל יש דעה כזו, שזה גם נחמד לשמוע את זה. בכל מקרה, המוח מאוד מבלבל, מאוד משתלט על האדם, כדאי מאוד לחשוב כמה פעמים לפני שעושים תהליך מסוים, לחשוב כמה פעמים, להיות מסודרים מבחינה רוחנית, זה עוזר לחזק את כל התהליך של השכל, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, וכמובן החרדה, ככל שאני מבטל מעצמי חרדות, תדעו, זה כוח שמבטל מעצמי חרדות, אני מחזק אצלי את האמונה, כי הרעיון של חרדה זה להחדיר חוסר אמונה באדם. אז כשאני מקבל את הכל, אומר מה שהשם נתן לי, אני מקבל באהבה, לא חושש מכלום, שיהיה הכל, לא מפחד מכלום, נתמודד עם הכל, אני משחרר מעצמי את הלחץ, החרדה נעלמת, ואני מרגיש יותר טוב. את זה אנחנו צריכים לזכור, לדעת שהקדוש ברוך הוא מגן עלינו בהגנה מלאה, הקדוש ברוך הוא יתברך שם, הוא מגן בהגנה מלאה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו סימנים לחיים שלנו, לסביבה שלנו, לראות מי עומד לידינו, מי עומד מאחורינו, מי לצידנו, מי לא לצידנו. הקדוש ברוך הוא מפרש לנו את הדרך ומבאר לנו את הדרך ופורס בפנינו את כל המפה של החיים שלנו. אנחנו צריכים לפתוח את העיניים. לפתוח את העיניים, לעשות מצוות, להתחזק רוחנית, כל אחד מה שהוא יכול. אז אני מאחל לכולם, בעזרת השם, ברכה והצלחה. לא סיימנו את פרשת שבוע, מפאת קוצר הזמן צריך להתפלל ערבית, צריך להמשיך את הפגישות. מאחל לכולם ברכה והצלחה, אם יש תפילת ערבית. ברכה והצלחה באמת מכל הלב, ושיהיה לכם את כל הישועות וכל הברכות, ובעזרת השם ניפגש שבוע הבא ביום רביעי. כל טוב.